כל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
כל ישראל מירושלים ללחון בריחה אתה כולה שם יענה, סעת רסר ופלגה, שמתון בלישן הנושן, ענה מנחון, גדעון שלום.
כן, אז כמו שזה היה נשמע לכם, מדובר בארמית ויש תוכנית רדיו בארמית, זה אומר שיש מי ששומע את השפה הארמית, ואם חשבנו שהשפה הזו היא נחלתם של בחורי הישיבות, אברכי הכוללים ולומדי הגמרא באשר הם, מסתבר שלא רק, יש קבוצה שחיה כאן בארץ וטוענת על עצמה שהיא ארמית. הם ארמים, משום מה מכנים אותם ערבים, אבל למה זה קרה והאם הם באמת ארמים ומה הקשר שלהם לשפה הארמית והאם הם דוברים רק את השפה הזו, אנחנו נבדוק במהלך הבוקר הזה, וגם קצת את ההיסטוריה של השפה הארמית בארץ ובעולם, וכן נדבר גם עם שדר הרדיו בארמית שיספר לנו מי בדיוק קהל היעד שלו. אבל לא רק על זה נדבר הבוקר הזה, אלא גם במסגרת פינתנו השבועית עם הרב רועי מושקוביץ, נשאל אותו על מה קורה כשההורים חזרו לעבודה והילדים עדיין בחופש, לאן ישלחו את הילדים? האם לסבתא שרוצה שיבואו אליה לביקור אבל היא גרה רחוק, או לאחות או שכנה שגרה בסמיכות, כשבעצם השאלה ההלכתית פה היא האם עדיף כיבוד אב האם או נוחות? זו שאלה כמובן חשובה ואנחנו נדון בה בבוקר הזה. נכנס גם את חברי המועצת שלנו כדי לדון בדברים החשובים במיוחד, ויש לנו את הקשיה שצברה כבר 3,000 שקלים.
כתב הקשיה, סיוע בשינוי את הבגד לניקוי, ניתן אחר החשיכה למוצאו, דווקא לא בשבתו, ואם לדייק תרצו, הכפילו ב-60 את המספר במטה, הוסיפו את שמו פחות 63, כך במדויק תוכלו להגיעו.
אם תצליחו להגיע אל הפתרון, אתם מוזמנים לחייג אלינו ל-1-952-92-93. עכשיו בואו נעבור קצת לארמית. צפרה טבע לשדי חלול רישה.
צפרה טבע, מה שלומך?
ברוך השם, אנחנו יכולים מבחינתך לנהל את כל השיחה הזאת בארמית?
מבחינתי כן, אם אתה מסוגל, אין לי בעיה.
אני לא ממש מסוגל, אבל אני אשאל בעברית, תענה לי בארמית, בסדר?
בעזרת השם.
איפה אתם גרים?
נפספס, חנן עומרינן בגוש חלב.
בגוש חלב? אוקיי, כמה כמה?
עומרינן זה גר, לגור זה עומר, אייקו עומר, כאילו... מעומר או עומר, משהו כזה.
אני קצת מובך, כי אני פה חושף את בורותי בשפה הארמית, והיו מצפים ממני בתור אחד שלומד מדי פעם גמרא, שאני אדע קצת יותר את השפה, אבל אתה יודע שבעם היהודי לפחות, אז השפה הזו מזוהה באמת עם לומדי התורה, לומדי הגמרא בעיקר. זו אותה שפה שאנחנו מכירים מהתלמוד, או שהארמית שאתם דוברים היא קצת שונה?
הארמית הייתה לינגואה פרנקו, שפה בינלאומית במזרח הקדום כולו. כל מדינות המזרח התיכון דיברו ארמית. בוא נגיד, זה לא היה מדינות כמו של היום. היה סהר הפורה שחיו שם ארמים, ארץ ישראל שחיו יהודים, היו כולם דוברי ארמית.
לצורך העניין, אם נקביל את זה למה שקורה היום, כמו שהיום רוב העולם דובר את השפה האנגלית, אז דיברו את השפה הארמית?
כן, במיוחד באזור המזרח התיכון, ואפילו עד אמצע אסיה, ומעבר, אפילו עד מצרים זה הגיע. אז היו להגים ארמיים שונים, היהודים דיברו להג מסוים, במיוחד אחרי גלות בבל, וחזרו עם ארמית מזרחית, שזה ארמית קרובה לארמית של אז, שלנו, אבל עם הזמן התפתחו להגים, והלהג שהיום שאנחנו מדברים בו נקרא ארמית סורית, שזה להג של 2000 בערך... ארמית ספרותית מ-1000, בוא נגיד, סליחה, לא, 350 לספירה, שהיה קיים, ועד היום אנחנו משמרים אותו, גם בספרים מבחינה ספרותית וגם בזה, אבל אם אתה קורא אותו, פשוט הלהג הוא, במקום להגות את האלף, כמו למשל שמיה, אתה אומר שמיו, אתה במקום להגיד ארעה, אנחנו אומרים ארעו, אז האלף הופכת להיות או, כמו כולם מלא, כמו נראה לי אשכנזים ותימנים, באונקלוס.
כן, זהו, זה נשמע לי באמת קצת יותר כמו ההגייה התימנית.
בדיוק, זה, או, זה הקמץ הקטן, או אצל האשכנזים ממש...
כמה תושבים אתם בעצם? אתם בעצם מכריזים על עצמכם כעל ארמים, נכון? אתם נוטים לכנות אתכם ערבים, אבל אתה אומר, אתם לא, אתם ארמים, נכון?
אנחנו ארמים מבחינה לאומית, משתייכים לעדות נוצריות שונות, יש העם הארמי התפצל לכמה כנסיות מזרחיות, אגב, רק שתדעו, השם של הכנסייה שלנו היא הכנסייה האנטיוכית ארמית מרונית. אנטיוכיה זה רק אזור שהיה בעיר, אחת הערים הגדולות בנצרות הקדומה, ובכלל באזור הזה חיו הארמים, אזור מה שהיה פעם ארם צובה, ארם נהריים, ארם דמשק, כל האזור הזה של שחיו בו הארמים, והכנסייה זה מי שהתכנס, ארמים, ארמית זה העם הארמי שהתכנס, ומרונים זה זרם, כמו שיש אצל יהודים, זרמים מסוימים ביהדות אורתודוקסים וקונסרבטיביים ורופרומים, אז במרונים, בעם הארמי היו זרמים אורתודוקסים ומרונים וקתולים וכל מיני זרמים.
ובעצם אחרים, כיום, מה שבעצם נשאר, מדובר, אני מבין, ב-200 אנשים שאתם מונים?
לא, זה לא 200 אנשים, זה ה-200 אנשים, זה אלה שרושמים רק כאילו פיזית על התביעה, על התביעה עצמה למשרד הפנים.
אז על כמה מדובר?
אנחנו מדברים פה על גילה של פוטנציאל של 125,000 איש במדינת ישראל.
שדוברי ארמית כולם?
שלא דוברי ארמית, שיכולים להירשם כארמים, שהם שייכים ומשתייכים לכל העדות הנוצריות, ואגב, אנחנו לא קופים את זה עליהם, זה לפי רצונם, אבל השאיפה היא שעם הזמן הם יתחילו לחיות את הארמית כמו שהיהודים יחיו אותה, ושיהיה להם הגדרה וזהות לאומית ארמית, כמו שהיהודים יחיו את הזהות היהודית, והתחילו ללמד את העברית אחרי שדיברו ערבית במזרח ויידיש באירופה.
זאת אומרת, בעצם כמו מה שעשה אליעזר בן יהודה לעברית, מה שקוראים מחיי השפה העברית, אתה בעצם מחיי השפה הארמית.
בדיוק, וגם אליעזר בן יהודה לחדש ליהודים, הם התנגדו לו ראשי היישוב הציוני, אפילו בהתחלה היהודי, מחשש התגובה של העותמנים והערבים, מה תהיה לגבי זה. ואנחנו, יש לנו גם ערבים מתנגדים לנו היום.
למה מתנגדים?
גם מתוכם, גם עוזרים לנו. יש לנו מנהלת בית הספר שהיא ערבייה, מוסלמית כמובן, והיא עוזרת לנו.
למה בעצם לנו... שהתנגדו לכך שתדברו את השפה הארמית?
זה לא רק של לדבר, זה גם עניין ההגדרה. הרי בשבילם, למה הם מתנגדים לקיום העם היהודי במרחב? בשבילם אין קיום, זכות קיום לעמים אחרים במרחב הזה. מי שלא מבין את זה צריך להתחיל להבין. בשביל הערבים, מבחינה מסוימת, הם כבשו את האזור הזה, וזה אזור שאלוהים נתן להם את זה, בפת זה מה שקרה הקדש, אדמת הקדש. אין זכות קיום לעמים אחרים, אלא תחת חסותם.
עד כמה
שעדי,
עד כמה באמת מה? אפשר לנהל שיחה שהיא אך ורק מורכבת מארמית?
אתה יכול לדבר שיחה היום, עד היום אנשים מתפללים, כאילו לא רק מתפללים, מדברים ביום יום, הבן שנולד עוד בבית, הוא
מדברים איתו ארמית.
מדברים איתו ארמית, אז הארמית היא בדיוק כמו עברית, לא שפה שנכחידה ואז צריך לחדש אותה מאפס. פה היא קיימת, יש ספרות, יש טלוויזיה בארמית, תחנות, שלוש
כן,
תחנות.
כן, יש גם רדיו, אני מבין, בארמית אנחנו עוד מעט נדבר עם אחד רדיו. השדרים. האם נדמה לך שיקבלו את הבקשה שלכם ויכריזו על הלאום שלכם כלאום ארמי, או ש...
אני מקווה שגדעון סער יקבל, כי הוא זה שהכניס ואישר את הלימודי הארמית בגוש חלב, בעזרת אורנה סמכון, מנהלת מחוז צפון, שגם הבינו את הנושא, ואני מבין שזה קצת קשה, אבל אני חושב שאם הם יעשו את זה, זה יעשה טוב רק למדינת ישראל, זה יחזק את המדינה שלנו, וזה יחזק את העם היהודי, שהוא באמת עם שדורש צדק ורודף צדק באמת, ומכיר בטוב של אנשים שבאמת סייעו ליהודים ועזרו להם עוד שהיו במצוקה. אנחנו היום במצוקה וצריכים את ההגדרה שלנו שיעזרו לנו כמו שאנחנו עזרנו. ובנוסף לזה רק להדגיש נקודה אחת, הערבים מנצלים את הסיפור שלנו ומנסים לנגח את המדינה, אם זה בברעם, שכי אנחנו במקור מברעם, ומנסים כמו זועבי ואיך קוראים לשני הזה, באסל גטאס מבלד, לנצל את סיפור ברעם שזה כפר ארמי מרוני נטו, בשביל לנגח את המדינה ולהגיד, הנה, תסתכלו איך המדינה עושה לבני ברית, במקום לחזק אותם, היא דופקת אותם. אז אל תנחו יד ביד עם המדינה, והעם היהודי הוא עם גזעני, ואנחנו אומרים ההפך, העם היהודי הוא עם שדורש צדק ורודף צדק, והוא כן יעשה את השינוי בכל דבר, וכל תיקון שצריך הוא יעשה אותו.
טוב, אחרי הדברים האלה שאתה אומר, לא נותר לי אלא לאחל לכם הצלחה גדולה, היה תענוג ומעניין לדבר איתך, ואני מקווה שפעם באה אני אשלוט יותר בארמית, כדי שנוכל ממש לנהל שיחה בארמית.
אלוהום נתר לך, נתר זה לשמור, לנטר.
כן.
ואלוהום נתר לך, זה אלוהים ישמור אותו.
אמן, תודה רבה לך. תודה רבה, שדי חלול ריישה, יושב ראש האגודה הרמית בישראל, תושב הכפר גוש חלב. מי שמכיר אותו, אני חושב די טוב, הוא מרדכי יונה, חוקר יהדות קורדיסטן והשפה הרמית. בוקר טוב לך.
בוקר טוב ומבורך.
אז תשמע, אנחנו שומעים פה משהו די מדהים. יש פה קבוצה מאוד גדולה של אנשים שדוברים את השפה הרמית, והשאלה היא באמת, מה המקור של השפה הזו, ואיפה היא השתמרה? כי עד היום היה נדמה לי שרק מי שלומד את הגמרא עוד משמר את השפה הזו.
השפה הארמית היא מתקופת אבותינו. אם אנחנו ניקח לדוגמת הפסוק יגס העדותה שאמר לבן הארמי יחד עם יעקב אבינו בנו גלעד, אז הוא קרא לו יגס העדותה ויעקב קרא לו גלעד. זה ההוכחה שכבר אז דיברו ארמית. ארמית היא שפה שמית, אחותה של השפה העברית. והרבה שפות שמיות גם כן נכחדו, כמו האשורית, האקדית, נכחדו כי לא, אין כבר כאלה שמדברים. לעומת זאת, השפה הארמית, שהיא שפה הארמית העתיקה, נשארה וקיימת בפיהם של יהודי קורדיסטן שעדיין דוברים אותה. לצערנו, אמנם מעטים דוברים את השפה כי לא השתמשו בה הרבה זמן, אבל היא עדיין שרירה וקיימת.
ואמר לנו שדי שהגיעה אבל בעצם של הארמית שלהם היא קצת שונה מנניח הגיעה של ארמית אחרת. איך באמת הארמית של יהודי קורדיסטן, האם היא דומה לארמית שדוברים בגוש חלב התושבים או שלא?
הוא צודק, הארמית העתיקה, מה שאנחנו קוראים לה הארמית התלמודית, גם התלמוד הבבלי וגם התלמוד הירושלמי, אפילו שני התלמודים הללו, הארמית שלהם שונה דרך אגב, כי יש ארמית מזרחית ויש ארמית מערבית. התלמוד הבבלי כתוב בתלמוד בארמית המזרחית, ואילו התלמוד הירושלמי כתוב בארמית המערבית. עכשיו, במשך הזמן, מאז כיבושי האסלאם, השפה הארמית נדחקה, הלשון הערבית שכבשה, שהשתמשו בה הרבה מאוד מאז כיבושה האסלאם בשנת 635 לספירה, נדחקה רגליה של השפה הערבית והפכה להיות שפה מדוברת רק על ידי יהודי קורדיסטן. ובאופן טבעי כל שפה מטמיעה בתוכה מלשונות זרים, אז גם הערבית קיבלה בתוכה קורדית, קורמנג'ית, פרסית, טורקית, ערבית, אז כל בלה לשפות הללו נכנסו לתוך הארמית העתיקה. והיום, אם אני אנסה לאמוד את זה, כ-60% מהשפה המדוברת כיום, שאנחנו קוראים לה הארמית החדשה, היא בארמית העתיקה עדיין, ואילו 40%
זה מילים שהתווספו אל השפה הזו.
לתוכה, כן.
אם נצטרך להעריך כמה באמת דוברי ארמית יש כיום בעולם, יש איזשהו מספר?
בוא נגיד, אפשר לעשות רק הערכה. יהודים, קודם כל בארץ ישראל, בישראל, להערכתי יש בערך כ-200-250 אלף יהודי קורדיסטן שעדיין מדברים, יכולים לדבר בשפה הזאת, אבל לא משתמשים בה, לא מדברים בה. אבל לעומת זאת, הנוצרים, שגם הם מדברים את השפה הארמית הזאת, יש מיליונים, עשרות מיליונים.
בעולם שעוד מדברים את השפה הזאת?
כן, שעוד מדברים בשפה הזאת.
טוב, יהיה להם נורא קל ללמוד גמרא.
בטורקיה, באירופה, באמריקה, בכל מיני מקומות, איפה שגרים נוצרים, מדברים בשפה הזאת.
נתונים מעניינים אנחנו שומעים הבוקר הזה. מרדכי יונה, חוקר יהדות קורדיסטן והשפה הארמית, אני מאוד מודה לך על הדברים.
בבקשה.
תודה רבה, ואנחנו מצרפים לשיחה הזו גם את גדעון שלום, מגיש תוכנית ברדיו רקע של כל ישראל. בוקר טוב לך.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
בוא, אם אפשר שוב נשמע רק את הפתיח של התוכנית שלך ככה בשפה האמהרית. בבקשה.
כל ישראל מירושלים, ללחון בריחה אתה כולה שם יענה, סעת רסר ופלגה, שמתון בלישן הנושן, ענה מנחון, גדעון שלום.
אמרתי בתור אותם ארית, אבל כי בעצם בשידורי רקע יש גם אמרית ורוסית ואנגלית וצרפתית וכולי. אבל אתה בעצם מדבר ארמית, אז מאיפה זה בא? מהבית?
מהבית, בוודאי, בוודאי. אנחנו נולדנו להורים שדיברו את השפה והם שמרו עליה, ובבית הקפדנו לדבר בשפה הזו כל הזמן.
מה המוצא שלכם בעצם?
המוצא, ההורים שלי הגיעו מצפון עיראק, מהעיר סולימניה, מה שטועים האנשים שקוראים לנו קורדים. אנחנו בעצם היינו, אתה יודע, אין מדינה שנקראת קורדיסטן, יש חבלים. Mm-hmm. ישנם חבלים שבהם מגלות בבל, שגלו היהודים לשם. Mm-hmm. היהודים גלו לשם, אז ישנה חלוקה כזו שחלק גלו לאזור הקורדי שבסולימניה, חלקו לאיראן. אתה יודע, כמו שאמר יונה, שמעתי בחצי, יש גם מה לעשות, גם נוצרים שמדברים את השפה, אבל הם נחשבים, זה חלוקה של קטגוריות כאלה, אתה יודע.
כן, יהודים, האמת שבאמת קורדים די מפוזרים בכל מיני מקומות.
כן, אבל בואו לא נשכח שהקורדים יש להם, יש המון המון אקצנטים של שפה הקורדית, כמו שאמר יונה, יש לך את הקרמנג'ים, יש סורים, יש ארבילים, יש סמנים, יש את הקמישלים בסוריה, כל אחד והניב שלו המקומי.
אז ארמית, מאיזה ניב אתה מדבר בעצם? כי הבנו שיש כמה.
כן, אז אני מדבר הארמית, שאם אני אתן לך דוגמה, למשל, אם אתה לומד גמרא ואתה יושב ומקשיב, אז אני אגיד לך למשל, נשה זיל צנישתה, סלולה מירה. נשה, נש, זיל, הלך לבית הכנסת, סלוטו, סלולה, אמר. נשה זיל קנישתה, סלולה מירה.
ובאיזה עוד הגייה אפשר לומר את זה?
אתה יכול להגיד זה בכמה הגיעות. ישנם למשל הקורדים של, אנחנו חושב פעם נוגעים בנקודה, שהגיעו מזכו. דרך אגב, רוב חכמי העדה הם הגיעו מזכו. ולהן יש ניב שונה לגמרי משלנו.
אבל בעצם מי שמדבר את השפה הזו מבין גם את הניב של האחר, נכון?
לא בהכרח. הזכו מבינים את הסלמנים, הקרמנג'ים מבינים את הזכו, והסלמנים לא מבינים את שניהם.
אהה, אוקיי.
זה בשיעור אזורים.
כן, אוקיי.
זה אזורים, כי יש מה שנקרא, למשל יש הרבה מבני העדה מהאזורים ההם, שמדברים, אתה שומע בנים שלהם גם מילים ערביות שהכניסו לתוך השפה. אצלנו למשל אין מילים ערביות, כי גם לא הייתה השפעה, והיהודים שישבו בסולימניה, הם בעצם היו מעין גטו כזה. קראו לזה ג'ולקה, היהודים, אזור היהודים.
לצורך העניין, כמו שיש את דוברי הלדינו ודוברי היידיש, שזה שפות יהודיות, גם כשחיו במדינות שלא דיברו את השפה הזאת, אז ככה הארמית השתמרה אצלכם.
כן, אבל תשים לב שביידיש למשל, בארצות מזרח אירופה, הרומנים שדיברו את היידיש והפולנים שדיברו את היידיש, היה הבדל, יכולת לזהות מי רומני ומי פולני.
נכון, עכשיו, כמה מאזינים בפועל יש לתוכנית בשפה הארמית?
אני אגיד לך שאני מאוד הופתעתי לאחרונה, שאני קיבלתי טלפונים לא רק מהארץ, אלא גם מחול אני מקבל טלפונים, אתה יודע שיש הרבה אנשים שגלו מאיראן וגם דוברים את השפה ונמצאים באירופה, אנשי עסקים, באמת בעלי הון מה שנקרא. הוא אומר לי, תשמע, אנחנו מגישים כל יום חמישי בחצות פרשת השבוע בשפה. והוא אומר לי, תשמע, אנחנו ממש ממש מתמוגגים לשמוע. אמרתי לו, מה זה אתם? כמה אתם? הוא אומר, אני העברתי לבן דוד שלי, והבן דוד שלי העביר לבת דוד שלי שהיא דתייה ואפילו חרדית. מחוץ לגבולות המדינה יש לנו לא מעט מאזינים. בארץ יש לנו אנשים שנכנסים לאינטרנט כי אנחנו משדרים בשעה מאוחרת.
מתי באמת משודרת התוכנית?
התוכנית משודרת ב-12:30 בלילה כל יום.
כל יום?
כל יום, ראשון עד חמישי. כאשר קבוע בחמישי אחר חצות אנחנו מגישים את פרשת השבוע. ושבוע הבא בעזרת השם, אם ירצה השם, אנחנו מתחילים בנושא סליחות ועקדת יצחק, וגם זה כמובן שזה יהיה בשפה.
תשמע, זה מדהים, זה מדהים שלא ידעתי, אגב, אבל זה אומר שאני לא מספיק עוקב ומתעניין וצריך לעשות את זה יותר. אני מניח שאחת המטרות המרכזיות של התוכנית הזאת זה לא באמת כי יש אנשים שדוברים רק את השפה הזו, אלא כדי לשמר את השפה.
לא, ממש לא. הרעיון הוא החיית השפה הארמית, שהשפה העברית הקדומה שדיבר אבי האומה, אבינו עליו השלום. המילים הן כל כך ברורות, ורק שינוי בהגייה שלהם. תשמע, השפה, הרעיון שהבאתי אותו אז למנהל הרדיו, אמרתי לו, תשמע, יש שפה שהיא נכחדת, ולצערנו היא השפה, שפת אבינו.
אז צריך לשמר אותה.
אין ספק, תראה, לדעתי כולנו מדברים בשפה בכל יום באותם המילים, רק שאנחנו לא כל כך מבינים שבעצם הארמית, אם תיקח כן, מחמל, לחמיים, תוסיף לזה, יש לך קמחה, מלכה.
כן, להוסיף קצת תבלינים ומבינים שמדובר בארמית.
והנה יש לך את השפה הכי יפה שבעולם. דרך אגב, ביום שישי האחרון, סליחה, רק עוד דקה, ביום שישי האחרון הייתה כתבה בישראל שלנו, בעיתון.
כן.
בישראל היום, סליחה, על קבוצה של נוצרים מהכפר קושטרה.
כן, איתם פתחנו באמת את הנושא הזה, עם החברים מגוש חלב.
גוש חלב, כן, מג'ש, אני מאוד, אתה יודע מה, זה נתן לי צוער קטן לפתוח, אני בדרך אגב מסתובב בארץ ועושה רעיונות, החלטות של כל מיני אנשים, אז אני גם אגיע אליהם בעזרת השם.
כן, הם נשמעים בהחלט טיפוסים מעניינים שם, שווה בדיקה. אני מאוד מודה לך, גדעון שלום, מגיש תוכנית ברדיו רקע של כל ישראל, אמרנו כל ערב, כל לילה בחצות.
ב-12:30, ומי שלא מצליח בבוקר, יכול שלושה ימים לאחור באינטרנט. תודה לכם, ושנה טובה לכל בית ישראל.
תודה רבה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן. למה ומדוע? הנהגות ומנהגים מחיי היום יום.
הרב רועי מושקוביץ, ראש כולל בפתח תקווה, בוקר טוב.
שלום אריאל, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
אז אפשר לומר שהחופשה להורים לפחות הסתיימה. הילדים חלקם, בעיקר הבנות או גם בנים שעוד לא התחילו את הלימודים, נמצאים בבית. זה אומר שצריך למצוא פתרונות יצירתיים. הפתרונות בדרך כלל כוללים את סבא וסבתא, או שכנים או בני משפחה. מה שמעורר את השאלה, מה עדיף?
כן, במיוחד אם הסבתא וסבא גרים רחוק, וזה קצת יותר טרחה בשביל להביא להם את הילדים. והם כמובן מצידם מאוד דורשים ומאוד רוצים.
כן, אז יש פה, נכנס פה בעצם העניין של כיבוד אב ואם.
כיבוד אב ואם, לעומת סוג של נוחות אישית. כל אחד הרי רוצה למצוא פתרון יותר קרוב, יותר נוח, יש לו שכינה ליד הבית, או איזה משפחה, קרובת משפחה, שיכול לשים את הילדים אצלה. וההורים, שזה כמובן כיבוד אב ואם, אבל הם קצת גרים רחוק, וזה יותר תרחב, אולי אפילו גם הוצאות, נסיעה. אז צריך לדעת, אמנם, בתחילת, כמו שקראנו היום בפרשה, את העניין של בן סורר ומורר, חלילה שאינו שומע בכל אביו ואמו, אז כמה שזה גרוע, והגמרא בקידושין בדף למד עמוד ב' מביאה שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. בזמן שאדם מכבד את אבי ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. כאילו זה ממש כבוד שהקדוש ברוך הוא גר איתם ביחד כאשר אדם מכבד את אבי ואת אמו. אז אנחנו רואים את העניין של גודל מעלת כיבוד אב ואם, ולכן ברור שאם בנקל אפשר לשלוח את הילדים לסבא ולסבתא ולגרור להם בכך קורת רוח מרובה, ודאי צריך לזה, אין בגין תורה ואין מצד הכרת טוב כלפיהם. השאלה מתעוררת, האם חייבים בדבר גם בשעה שזה גורם תרחה מרובה? ניתן להביא לשאלה הזאת ראיה מדברי הגמרא שמסתפקת, האם כיבוד אב ואם זה משל אב או משל בן? זאת אומרת, האם כדי לכבד את אביו, הבן חייב להוציא ממון משלו, או רק ממון משל אביו? התוספות הביאו כך מספק הלכה שחיוב כיבוד אב ואם משל אב. וכל עוד יש לאב יכולת כלכלית, אין הבן חייב להוציא ממון משלו כדי לכבד את אביו. אמנם, במידה ואביו דחוק במעות, חייב הבן להוציא ממון, כפי יכולתו, כדי לגרום נחת רוח וכבוד לאביו ואמו. משום כך, במקרה שלנו, היות ואם נגיד שהנסיעה היא ארוכה עם ילדים, ונגיד ההוראה, הבנים גרים, הבן גר בתל אביב, בבני ברק, וההורים לירושלים או אפילו בצפת, אז הנסיעה היא כמובן הוצאת ממון לא לא מעוטה, לא מעוטה. ומלך כזה מצב, הבן אינו מחויב להוציא ממון בעבור הנסיעה בשביל לכבד את אביו ואמו.
אז מה, הוא צריך לחכות שאביו יציע לו? הוא צריך לבקש מאביו ממון לשם כך?
אז ודאי, לכתחילה יש עניין שאביו ישלם את התשלום של הנסיעה הזאת. עכשיו, אריאל, לירושלים וצפת עד מילא אפשר להסתדר, אבל נניח שההורים גרים בצרפת או באמריקה, ועכשיו פתאום מתחשק להם לראות את הילדים ואת הנכדים, ואומרים כיבוד אב ואם, תשאלו, תבואו, תראו, אנחנו רוצים לראות אתכם. אז מה, גם בכלל, אז ברור שבכזה מצב, חובת התשלום, במידה ויש כמובן להורים ממון, אז הם חייבים להוציא את ה... ולקנות את הכרטיס טיסה עבור הנכדים, עבור הילדים. הבן מחויב בחברה.
ואין שום עניין בכל זאת להדר וכן להוציא ממון?
כמובן, אריאל, אתה שואל תמיד את השאלה הטובה במקום הנכון. צריך לדעת שהשולחן ערוך מסג את הדבר ואומר, שאף על פי שאין הבן חייב להוציא ממון כדי לכבד את אביו, אבל חייב הוא לכבד את אביו בגופו, להכיל לו, להשחות, לרחצו, כל דבר שזה מעשה בגוף הוא חייב לעשות. ואפילו שבגלל התיחת הבן יפסיד זמן או עבודה, הבן חייב בדבר משום כיבודיו בהם. זאת אומרת, אין לו תפוץ, אני עצוק, אני עובד, אין כזה דבר. אם זה דבר שהוא בגופו, הוא חייב לתרוח אפילו אביו. יש סיפור מעניין ביהודי שהתגורר בירושלים, בסמיכות לרב חיים מבריסק. אותו יהודי פנה לרב מבריסק לשאלה, היות ואביו גר רחוק, והנסיעות הריאז היו מאוד יקרות, האם מחויב הוא לקנות כרטיס לנסיעה באוטובוס, לנסוע לבקר את אביו? והוא מצטט את הגמרא שהבאנו פה, שכיבוד אב משל אב, אז אם כן, לא חייב להוציא ממון? ענה לו הרב מבריסק, אתה צודק, כיבוד אב משל אב, ואינך חייב לקנות כרטיס נסיעה לאוטובוס. אבל זה לא פותר אותך מללכת אליו ברגל. תלך אליו ברגל, בסדר. נכון, זה לא חייב להוציא. אבל ודאי שצריך ללכת ולתרוח בגופו. ולכן אם לדוגמה, אם שלחו לו כרטיס טיסה, לא חזור, נסיעה לנסיעה, תשלום נסיעה לירושלים או לצפת, חייב הבן להרוז את המטלטלין, וגם לשכנע את הנכדים. למרות שאנחנו צריכים לדעת שהנכדים לא מחויבים בכבוד הסבא מהתורה, זה לא כיבוד אב מהתורה. זה לעניין לכבד את אביהם בזה שהם קוראים קורת רוח לסבא שהם באים אליו. ובכזה מצב, אדם צריך ללכת ולטלטל את, ולטלטל את עצמו, את הילדים, במידה והם משלמים לו את התשלום של הנסיעה, ולמרות שיש לו עבודה או עסק, ביום בעידן המודרני יש שום בעיה, אפילו אפשר לשדר מחוץ לארץ, יש שום בעיה לנסוע אליהם ומשם לעבוד.
טוב.
אגב, להלכה הזאת,
כן.
יש תוצאה ישירה לגבי תשלום בבית אבות, עם ה... הורים נכנסים לבית אבות, מי משלם את זה? הרי את הטיפול בהורים הילד צריך לעשות. כן, ולהכין, להשקות, ואת זה הרי עושים הבית אבות בעבורו, אז לכן הוא צריך להשתתף בחלק מהתשלום של...
זאת אומרת, גם אם האבא יש לו משל עצמו, יש עניין שהבן ישתתף?
ודאי, היות שהנושא הזה של הבית אבות, אז עושים שם פעולות שהבן מחויב. הבן חייב להכיל את אביו, במידה ואבא לא יכול. אז מה הוא עושה? הוא לא יכול, אז הוא משלם למישהו שיעשה את זה בעבורו.
ואם האבא יש לו אבל משל עצמו מספיק כדי לשלם, עדיין יש עניין.
יש עניין שהבן בכזה מצב שזה פעולות שהוא צריך לעשות מעצמו. נסיעה וכאלה הוציאים לקנות אוכל בשביל אביו, זה לא, יש לאבא כסף שיקנה אוכל. אבל להאכיל אותו, להשקות אותו,
זו כן חובה.
זה הבן חייב לעשות.
טוב, והנושא הזה עוד רחב ובטח נעסוק בו בעתיד מכל מיני כיוונים נוספים. אנחנו מאוד מודים לך, הרב רועי מושקוביץ.
יש כוח לך וכל המאזינים, שלום שלום.
וכהמשך לנושא הקודם שלנו, יש לנו על קו הטלפון את הרב. כבוד הרב? שמחה אילן, נכון? איתנו? אנחנו משולים.
Hello.
כן, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
הזנת לדברים ויש לך כמה נקודות שאתה רוצה להעיר אותן.
כן, בתור רב ומרצה וחוקר בכל הנושא של עם ישראל וארץ ישראל, ובתור אדם שעוסק בתורת ישראל מנעוריו, רציתי להעיר הערה קטנה,
כן.
ולומר אותה שארמית היא לא הייתה שפה בינלאומית, ארמית היא שפה שחוברה על ידי היהודים בגלות כדי להיבדל בזמן גלות בבל, להיבדל משאר אומות העולם, שדיברו את השפות האקדיות והאשוריות, והבבלית היא שפה שפותחה על ידי גולי בבל, והיידיש לאחר מכן יצאה מן הארמית, ומהיידיש יצאה הגרמנית, זה הרצאה בפני עצמה, אני לא אעלה את הציבור באריכות.
אז בעצם אתה אומר שהשפה הזו התפתחה?
היא לא תוצאה, היידיש היא לא תוצאה של הגרמנית, אלא הגרמנית היא תוצאה, אלא ההפך, והארמית היא שפה שפותחה על ידי חכמי ישראל.
אבל ייתכן שלאחר מכן הפכה להיות אולי בינלאומית במובן מסוים.
נכון, לאחר מכן, אני מדבר על שורשה. לאחר מכן לקחו ממנה אומות מסוימות והשתמשו בה, אבל היא לא הייתה שפה כלל עולמית כמו אנגלית, צרפתית או ספרדית, אלא היא הייתה שפה יהודית תאורה. ולדוגמה ניקח מן ההגדה על החמאניה, שכתוב שם למה ידוע הדבר, כדי שלא יבואו הגויים והשתתפו בתוך הסעודה של הפסח שהיה שם.
לכן זאת אומרת, זו הייתה שפה שדוברה רק על ידי היהודים.
אמת ויציב.
טוב, זו הערה חשובה. הערה חשובה.
אני מודה מאוד שנתתם לי את האפשרות.
לא, חשוב מאוד, וגם תוך כדי הדברים, אנחנו מקבלים פה כל מיני עדכונים והודעות, למשל אחד מהדברים שכתבו לנו זה שיש אתר שנקרא פורטל הדף היומי, ושם הושק מילון ארמי עברי ראשון, אז ניתן אולי להיעזר גם בזה. הרב שמחה אילן, אני מודה לך על הערה הזו. שמחים שהערת את עניין. תודה רבה.
תודה רבה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן. מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
ומכיוון שחברי מועצת נכבדים, אני בטוח שהזנתם לנו היום, אתם מבינים שאת המועצת הפעם אנחנו עושים בשפה הארמית. נכון, יהושע? יהושע? בנצ'ק?
נכון, שומע?
כן, בארמית?
אם אתה שומע בארמית?
אם אני הולך לשמוע אותך מדבר בארמית.
אני אדבר עברית, אתה תשמע ארמית.
אוקיי, ישראל בלק, איך אצלך? ואיך אתה והארמית?
ראשית ספרה טובה.
ספרה טובה גם לך, כן.
אני בסדר.
וזהו?
כן.
מה זה הרעש ברקע?
זה רוחות אולי מהים.
באמת? אתה מבין, יהושע? אנחנו עובדים, הוא בים.
לא, זאת העבודה שלו. כן.
לא בים, עובד ליד הים.
ליד הים. אוקיי. טוב, זה מעניין. אז רגע, אתה ממש רואה עכשיו את הגלים?
שומע, כן. רגע. עכשיו שם איזה גל.
אוקיי.
אתה יודעת איזה דגל עכשיו?
תנסה רק למצוא איזשהו מסתור אולי מהרוח שמגיע מן הים.
עכשיו יותר טוב?
נשמע יותר ברור. יש איזשהו רעש רקע. זה כמו כשאתה שם את הצדפים על האוזן.
אתה שומע את הים.
אז כן, אז לא באמת שומעים את הים, אבל יש מין רחש מוזר, אז יש איזשהו, נכון יהושע, או שזה יהושע עושה את הרעש?
אז זהו, אני קורא שלא עניק, אני עוד רגע אכנס פה לאיזה מקום מסתום.
זה יהושע עושה את הרעש.
זה בכלל יהושע,
ושם עכשיו ספרתי
כאילו שאני ליד הים.
שמתי בטעות צדף על הטלפון.
טוב חברים, בוא נדבר קצת על לפיד. עושה רושם, אני לא יודע או שזה רק לי נדמה, שלפיד הולך, הוא מתרסק. כאילו, מאמירה לאמירה, פתאום מגלים שאין יותר מדי מאחורי מה שהיה נדמה להרבה מאוד מן העם הזה כשהלכו להצביע. והפעם הוא ממש מרגיז את האנשים שהצביעו לו. הוא מכנה אותם כשנאוצרים עצבניים שנשכחו בגשם.
שזה מה? מה זה?
סוג של כלבים.
לא שנאוצר. לפיד?
כן.
לא, אבל תראה, אני חייב להגיד שדווקא הוא צודק, יאיר לפיד הפעם במקרה הזה. יכול להיות שבאמת המתנגדים שלו ואלו שמוכזבים ממנו הם שנאוצרים עצבניים, רק אני רוצה להגיד לי מר לפיד, זה שהם רטובים זה לא מהגשם, זה פשוט כי מישהו ירק עליהם.
אבל אתה יודע, בן אדם לחלוטין לא מחובר למה שקורה היום בעם. כאילו, מתי בפעם האחרונה יצא מהמשרד שלו? גשם בשיא הקיץ.
כן, אתה רואה? הוא חי בעולמות באמת אחרים לגמרי כנראה. טוב, אז זה לפיד וחבריו. עכשיו... שימו לב לתופעה מעניינת. כבר שמענו לא מעט מופתים שהראו עם טלפונים כשרים. הייתה איזה משפחה או קבוצה שנתקעה בטיול, נכון? ואז בזכות הטלפון הכשר הצליחו למצוא אותם. אז מופת נוסף סביב הטלפון הכשר, סודני החזיר את הטלפון הכשר לבעליו. זאת אומרת, הסודני כנראה גנב את זה, ואז אמר, רגע, מה עושים עם הדבר העתיק הזה? אין לי מה לעשות עם זה, והחזיר את זה לאנשים שמהם זה נלקח.
אז לא, אני רוצה להראות את החגיגה ואת כל המופתים, אווירת המופתים שרציתי לעשות. אז אנחנו נראה פה במופת. חשבתי על זה, הרי הוא גנב, ופתאום בדיוק עכשיו הוא החזיר את זה. למה? הרי התחיל כבר אלול. הוא בכלל לא היה צריך את הטלפון הכשר. בסך הכל רצה שיקבלו את הבן שלו לחיידר. עכשיו הוא כבר לא צריך את זה.
אני באשכר באותו כיוון של ישראל חשבתי, רק חשבתי שזה לא היה עוזר לו, כי גם ככה הוא ספרדי.
מה, אל תגיד ספרדי, תגיד מיוצאי אפריקה.
אני אמרתי יוצאי אפריקה, אתה בארמית, זה מה ששמעת.
הבנתי, אוקיי. אז כן. צודק. בוא נדבר על הניתוח של בנימין נתניהו. לאחר שהניתוח הזה עבר בהצלחה, התקיימה שיחה טלפונית בין מנהל בית החולים הדסה עין כרם למזכיר הממשלה, ורק אז הוחזרו הסמכויות לבנימין נתניהו.
אני הבנתי שהם הוחזרו לו בהדרגה, כי פחדו שאם יורים אותם בבת אחת, זה יקרה עוד פעם. אבל תראה, תחשוב על זה באמת שכל הסמכויות של ראש הממשלה היו בידיים של אביחי מנדלבליט, מזכיר הממשלה, והוא רק בצפק בטלפון יכל להחזיר לו אותם. עכשיו, חושב שהוא עושה לו קטעים כזה. הלו, ביבי, ביבי, אני לא שומע. הלו, הלו, הלו.
אבל אתם יודעים מה? חשבתי על זה באמת, ואמרתי לעצמי, רגע, קיבל את הסמכויות בוגי אלון, נכון?
כן.
מה הוא יכול, איזה מחטף הוא יכול לעשות בזמן הזה? בתור ראש ממשלה.
שחרר מחבלים.
זה הוא כבר עשה, אתה יודע, גם בלי להיות ראש ממשלה.
הוא יכול להחליט על טעם אחר בגלידה אולי.
כן, משהו, לא, ניסיתי, באמת, מה אתם הייתם עושים אם לא הייתם מקבלים את התפקיד הזה של ראש הממשלה לכמה שעות?
לא יודע, אולי הייתי מוסיף חומר הרדמה.
אוקיי, בוא נגיד שלא שמענו את מה שאמרת ואין לנו קשר לזה. כן, הרבה פחות מזה היום מכניסים לכלא, בנצ'ק.
כן, למה אתה אומר את השם שלי?
סליחה, אוקיי.
זה הרבה
רמי. טוב, פרס, יכול להיות שהגיל נותן בו את אותותיו, כי המשפט הבא שלו קצת עמוה, הוא טוען שעיד אל פיטר הוא יום חג למדינה כולה.
תראה, זה לא עניין של הגיל. אני אגיד לך משהו, בתור אחד, שאני שפטים בעיר שלי,
נדמה לי שפספסנו את המשפט שלך?
אמרתי בתור אחד שמשפצים בדירה מעליו, באמת זה יום חג למדינה כולה, כי סוף יש כמה ימים של שקט.
נכון, נכון.
אז זהו, איזה חבר בדיוק סיפר לי שדווקא הוא נוהג להזמין את השיפוצים ואת הכל דווקא לרמדאן. הוא אומר, זה חוסר לו את הקפה והוגיות לבני דותים.
זה כבר סתם ניצול, אתה יודע, שלא לומר קמצנות.
נכון, אני מחזיק קפה שחור רק בשביל זה.
כן. חבר הכנסת בן אליעזר החל במרות שלו לנשיאות, והוא טוען חצי מהקואליציה תומכת בי,
שזה אגב ידיעה שמאוד, זו ידיעה שמאוד משמחת אותי, כי כשבן אליעזר רץ די מומלץ שחצי מהקואליציה תתמוך בו.
איך אתה מסביר את התופעה הזו?
אני לא יודע, אני מתלבט אם מותר פה משחק מילים, כי אם חצי מהקואליציה תומכת בי, אז שני חצי מהקואליציה תומכת בביבי.
אוקיי. ואז מה נשאר לבן אליעזר?
כן.
טוב.
אז נוותר על זה.
דווקא נדמה לי, אתה יודע, שהוא כבר הגיע לשלב שבו מגיע לו, אתה יודע, תן לו, תן לו. מי אגב מתמודד מולו? יש לכם מושג?
עכשיו שהוא ברמלין.
אוקיי, גם הוא ראוי. טוב, בעיה, אני לא יודע למי אני... לא יודע למי אני... אם אני יד אז חבר כנסת, אין לי מושג למי אני נותן את הקול שלי, אני בדילמה. וכל זה בהנחה שפרס באמת יחליט לפרוש באיזשהו שלב. אנחנו נעקוב כמובן אחרי העניינים האלה ונעדכן. חברי מועצת נכבדים, יהושע בנצ'ק וישראל בלק, תודה רבה לכם, חברים.
תודה, יום טוב.
ותכין את תושבי העיר, ישראל, אני בא לבקר.
כן, כבר מוכנים כולם ו...
כן?
לכן עשיתי רוח של ים וזה,
ששווה להגיע.
זה מה שיש פה, אגב.
אוקיי. לא, תגיד לי שאני מגיע באזור 4:30-5, שעוד לא ילכו לישון, שיחכו לי.
כבר התחילו לשים גזים בסודה.
הבנתי. או, זה טוב.
כן.
בן שכן, אתה מחוץ לעניינים, לא כל דבר אתה חייב לדעת.
לא לדעת, מתי נפגשים בחיפה?
היום, אתה מוזמן להגיע.
אוקיי.
אוקיי.
נפגש.
טוב, תודה. לבוקר טוב. צף רטבה כמובן.
כתב הקשייה, סיוע בשינוי את הבגד לניקוי ניתן אחר החשיכה למוצאו, דווקא לא בשבתו. ואם לדייק תרצו, הכפילו ב-60 את המספר במטה, הוסיפו את שמו פחות 63, כך במדויק תוכלו להגיעו.
ואני חייב לומר לכם שכש ימצאו את הפתרון לקשיה יבינו כמה זה מדהים. נדמה לי שמדובר בקשיה באמת מיוחדת ויוצא דופן, אבל שאפשר בהחלט לפתור אותה.
חלקה אמנם מצריך מחשבה יצירתית, אבל חלקה די פשוט, ולכן אני בטוח שניתן יהיה לעלות על פתרון הקשיה. צריך לחשוב קצת יצירתי. יש לנו 3,000 שקלים בקופה, ואני מבין שהמאזין שאם הפתרון יתחרט, כן? טוב, לא חייב. לא חייב. בסדר, אז ניתן לכם שוב רק את התזכורת, כדי שתוכלו לחשוב על זה עד מחר.
כתב הקשיה. סיוע בשינוי, את הבגד לניקוי, ניתן אחר החשיכה למוצאו, דווקא לא בשבתו. ואם לדייק תרצו, הכפילו ב-60 את המספר במטה, הוסיפו את שמו פחות 63, כך במדויק תוכלו להגיעו.
אנחנו, אני מבין, נשמור לכם את האפשרות לפתור את הקשיה למחר. נשמור לכם את 3,000 השקלים בקופה. בכל זאת יש לנו את המאזין? אוקיי. שלום למי?
נראה אתכם מפצחים את הקשיה. לא יהיה קל.
אז מה שמך?
שמי אורי.
אתה עכשיו ממש חייב לפתור, למה נתת לנו להמתין?
טוב.
אוקיי. רק תתרחק מי, תתרחק או תנמיך או תכבה את הרדיו שלידך. אין, אוקיי. יפה, דבר.
קודם אני חושב שמדובר על ברכת יעקב ויהודה.
תסביר.
ברגע שמדובר על ברכת יעקב ויהודה, אפשר במשך הקשיה לפנות המון כיוונים, כי בברכה שם היא ברכה ארוכה, ויש בה המון המון ברכות לעם ישראל.
אוקיי.
סיוע בשינוי יכול להיות בכמה דרכים. אחד, ראובן, שמעון ולוי, יעקב כועס עליהם, ויהודה חוזר לאחוריו, ויעקב מברך אותו. שתיים, ידך בעורף אויביך, הוא מסייע לעם ישראל ובשינוי. שלוש, בהמשך הוא מברך אותו על בית המקדש. חוט השני ביום הכיפור היה מלבין, וגם שייך לבגד לניקוי. גם בהמשך יעקב אומר לו, כיבס ביין סוטו ובדה בנביאים לבושו. ניתן אחר חשיכה למוצאו. דווקא לא בשבתו. שוב, אם אנחנו נורים בבית המקדש, אנחנו יכולים למצוא כאן המון, או על יהודה, אנחנו יכולים למצוא כאן המון דברים. אפשר להגיד את המשנה הראשונה בתחילת המשניות, שהכהנים, בית המקדש נמצא אצל יהודה, והכהנים נכנסים לאכול בתרומתם אחר החשיכה, אחר צאת הכוכבים.
מה זה דווקא לא בשבתו?
לא בזמן שיושבים לדין. אפשר להגיד את זה גם, שיעקב מברך את יהודה, עד כי יבוא שילו, וגם משה רבן ממקרא שלו, וזה לא מהשבט שלו. אפשר למצוא את חכמי ישראל משבט יהודה, כשכבר לא יושבים על כיסא המלוכה, אבל יעקב אומר לו, לא יסור שבט מיהודה, עד כי יבוא, הוא מחוקק מבין רגליו, שגם שבני ישראל יצאו לגלות, היה את ראשי הגלויות, ואת החכמים משבט יהודה, לא בשבטו על כיסא המלכות. ואם ידייק, תרצו, ויהודים מחפש בזמן התפילה לדייק להתפלל כיוון מקום המקדש, שחלק מהברכה היא גם בני אתונו, שהכוונה היא לבית המקדש, הכפילו ב-60 את המספר במטה. המספר במטה זה 10, וזה נמצא בתנך בריבוי פעמים. הדבר המפורסם ביותר הוא המטה של משה רבינו, שיש בו 10 מכות, גובה המטה הוא 10 עמות, ויש עוד כמה מקומות בתנך שהמטה בדברים אחרים מופיע במספר 10. תכפילו אותו ב-60, אנחנו נמצאים ב-600. המחיר שדוד קנה את גורן הרבנה היבוסי, מופיע בדברי הימים, ב-600 שקלים. בנוסף למה, הלו?
כן, כן.
בנוסף למה שגודלו של המקדש ראשון, שני ושלישי, הוא 60 עמה כפול 20, וגם לזה אפשר לומר שדוד ראה את המלאך חרבון נטויה בידו שלופה על ירושלים, יכול להיות שתפס רק עמה אחת, המקום שהמלאך עמד. כשאני מכפיל אותו ב-60, אני מגיע לגודל של בית המקדש. הוסיפו את שמו, כאן אני יכול להוסיף שני דברים. אני יכול להוסיף את המילים בגורן ארבנה יבוסי, כמו שכתוב בתנך, זה עוד פעם 600. בגורן הרבנה יבוסי זה 600. 600 ו-600 זה 1200, זה 60 כפול 20, זה הגודל של קודש הקודשים והקודש במקדש כפי שמופיע בתנך. פחות 63, אני זז 63 אמות מצד מערב, אני מגיע מצד מערב, והמרחק מהעזרה לקיר של הר הבית הוא 63 אמות. ואז אני מגיע לכיוון העזרה וההתקרבות לקודש הקודשים. אני יכול לחזור אחורה ולהגיד שאני אחזתי ב-600 ואני מוסיף את השם של יהודה. הגעתי ל-630, פחות 63 זה עשירית. המשנה אומרת שיש 10 קדושות בארץ ישראל, כשהמקודש מקוים הוא קודש הקודשים, וזזתי שוב, ירדתי ממה שהגעתי למקדש, זזתי עשירית.
תשמע, במדויק תוכלי להגיע?
כך במדויק תוכלו להגיע.
אוקיי.
בצורה הזו, אתם מגיעים בצורה מדויקת.
אני אומר לך כך. בצילה
לכיוון המקדש.
זו עוד לא התשובה שלנו. יש משהו במה שאמרת, אבל בינתיים זה רק משהו. זה אומר שאתה צריך להמשיך ולחשוב, אבל התשובה הייתה מרתקת, לכן גם לא הפרעתי לך. אנחנו כמובן...
יש לי שאלה. כשאתם אומרים בשבטו זה תת או
תת? זה תת.
בשבטו זה תת.
כן, בשבטו זה תת.
אוקיי.
ותמשיך לחשוב, כמובן, אנחנו ניתן לך או ארוחה או משהו אחר שתבחר עם ההפקה. אני מודה לך מאוד על הניסיון הזה. ותמשיך לנסות ולפתור את הקשיה. תודה רבה לך. 3,100 שקלים כבר הצטברו לנו בקופת הקשיה, מחר אנחנו נחכה לתשובה נוספת. סיימנו, תודה ליאל איבר שחר והפיקה, תודה רבה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע איתכם בעזרת השם גם מחר ב9 בבוקר, עם עוד שעה של כל הדברים החשובים בבוקר.